today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני יוטט באייר למדלת לעומר תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע דף פי תת, הדף התשעה ושמונים במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדולד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצי ומחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילט. היום הזה בשנת ה-1000 נון ג' עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מאיר בן רבי ברוך מרוטנבורג, השם יקום דמו, שנפטר בכלא 7 שנים אחרי שנאסר בדלת בתמוז, ה-1000 ממווה, ונמסר לקבורה כי הוא דלת שנים אחר כך, בדלת אדר, ה-1000 סמך זין. ובשנת ה-1000 תף קוף עין, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי יוסף מרימינוב, ואמר שיחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו. ובשנת תף ריש צדי וב, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי משה בן רבי שלמה טויב מקלוב, בעל עת רצון. ובשנת תפשין למד, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי עזרא בן רבי יצחק עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף. ובשנת תפשינון ה, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יעקב משה מורדכי בן רבי ישראל גרשון סולובייצ'יק, ראש ישיבת לוצרן, ציריך. לעילוי נשמותיהם, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, שהוא כנגד כולם, ותעמוד לנשמותיהם, הצדיקות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, ובעד כל כלל ישראל, ובמירה בימינו יקיץ שוכנה אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ולעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנשרפים, הנטבחים, הנהרגים, הנרצחים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, בנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך, אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאיני, אדוני עלית מן שאול נפשי חיתני מיורדי וור, זמרו לה אדוני חסידה ודו לזכר קודשו, כי רגע והפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר ינה, ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם, אדוני ברצונך, העמדת להרירי, עוז הסתרת פניך, הייתי נבעל אליך, אדוני יקרא ואל אדוני התחנן, מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר יגיד עמיתך שמע, אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספידי למחול לי, פיתחת סקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך חבות ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם עודקה. מזמור קוף, מזמור לתודה, ריאו לה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפנה ברננה דיו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמו וצון מריתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל נתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים צרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתבע גלה בזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, ל"ג בעומר תשפ"ד, חי באייר תשפ"ד, למדנו אתמול דף פי ח' במסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, ממתי הפירות מתחייבים במעשר מן התורה ומן העין בתשובה? לרבי ינאי שאין חייבים במעשר עד שיכנסו הפירות לבית דרך הפתח שנאמר ביארתי הקודש מן הבית, ולרבי יוחנן מי שיכנסו לחצר שנאמר ואכלו ושעריך וסבאו. ולאופן אחד בגמרא נאמרו דברי רבי ינאי דווקא בזיתים בענבים. שאלה שנייה, על שום מה חרבו חנויות של בית הינו קודם שחרבה ירושלים בתשובה, על שהעמידו דבריהם על דברי תורה והיו אומרים עשר תעשר ואכלת אוכל חייב במעשר ולא המוכר, תבועת זרחה ולא הלוקח. שאלה שלישית, למסקנה מה לומדים מי כנפשך בתשובה, שכמו שהענבים של נפשך אינך חייב אם נמנעת מלאוכלם, כך אם מנעת מהפועל לאכול מענביך אתה פטור. שאלה רביעית, באיזו גמר מלאכתן, מלאכת הכנסתן, מה הביאור באה ואמינה, ובמסקנת הגמרא על פי רעשי והתשובה, באה ואמינה הגמרא הבינה שהכנסה היא מלשון כינוס, דהיינו צבירת הפירות והסיפתם להרימה גדולה. במסקנה הבינה הגמרא שהכנסה זו אינה מלשון כינוס, אלא מלשון כניסה. שאלה חמישית, מניין שמותר לפועל לאכול בתלוש והתשובה? מכך שפעמיים אמרה התורה כמה, וכיוון שאם אינו עניין למחובר, תנאו עניין לתלוש. רבי ימי אמר מהפסוק יתבוא בקרם ריחה, ומשמע שמדובר אף כשסחרו לשאת ענבים על כתיפו. רבי נאמר שהמילה שור נכתבה להקיש חוסם לנחסם, וכשם שהנחסם אוכל בתלוש הוא הדין לחוסם. והשאלה האחרונה על דף פייחת, מה הפירוש אדם מצווה להחיותו והתשובה שמצווה לפרנס את עניי ישראל? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. עוד זאת אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף פייחת. במסכת בבא מציעא, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני י"ט באייר תשפ"ד, ל"ד לעומר תשפ"ד, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף פ"ט. במסכת בבא מציעא השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ז עמוד ב' בשורה האחרונה בדף, מן המילים אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין זמן חיוב המעשר, ומקשה מהברייתא הזו. אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר, אף אחרי שנגמרה מלאכתו בשדה, וכגון שעשה מהתבואה קרי, הרימה של תבואה, עד שיראה הטבל את פני הבית, כלומר שיכנס לבית הבעלים, שנאמר לגבי מעשר שני, ביעלתי הקודש מן הבית, ויש לדרוש שחיובו הוא רק כשנכנסה התבואה לבית. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן חולק ואומר, אפילו החצר קובעת מחשיבה את האכילה כאכילת קבע ומחייבת בהפרשת מעשר, שנאמר לגבי מעשר עני, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. מלשון שער יש לדרוש שמיד שנכנס התבל לשער החצר, הרי הוא חייב במעשר. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל עד שגם רבי ינאי מודה שחצר קובעת מדי רבנן, כמבואר במסכת מעשרות פרק ג' משנה ה', שחצר המחייבת במעשר היא חצר שהכלים נשמרים בתוכה. וכן מבואר במסכת תרומות פרק ח' משנה ג', שנחלקו תנאים בדינו של אדם שהתחיל לאכול אשכול מחוץ לחצר והיה פטור ממעשר, ונכנס לחצר אם רשאי להמשיך באכילתו או שחייב לעשר, ומשמע שלדברי הכל אסור להתחיל לאכול בחצר. ברבי ינאי הרי הוא אמורה ואינו יכול לחלוק על תנאים. כך כאמור אומרים התוספות. מברר את הגמרא כיצד יבאר כל אחד מהמוראים את הפסוק שהביא חברו. שואלת הגמרא ורבי יוחנן נמי, הרי גם לרבי יוחנן האומר שהכנסת הטבל לחצר מחייבת במעשר הכתיב, הרי נאמר בפסוק מן הבית שמשמעותו שרק הכנסה לבית מחייבת במעשר, וכדעת רבי ינאי. משיבה הגמרא, אמר לך, יאמר לך רבי יוחנן, לו היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך כך, כתבה התורה לשון בית כדי לדרוש שחצר הקובעת למעשר היינו כשאי דומיה דה בית, בדומה לבית, מה בית ומקום המשתמר, אף חצר הקובעת למעשר היינו רק בחצר המשתמרת. שואלת הגמרא ורבי ינאי נמי, אף לדברי רבי ינאי אומר שרק הכנסת הטבל לבית מחייבת במעשר הכתיב בשעריך, וכיצד יפרש את הפסוק? משיבה הגמרא, הוא פסוק זה מבעלה נצרח לרבי ינאי לדרשה אחרת, והיינו שטבל הנכנס לבית מתחייב במעשר רק באופן דמאי לי דרך שער שהוא מכניסו דרך השער שנכנסים בו לבית להפוקי, להוציא אופן שהטבל נכנס לבית דרך גגות וקרפיפות, חצרות שמאחורי הבית, דלא שאינו מתחייב במעשר. כתב הרשב"א שרבי יוחנן לא חולק על הדין הזה, וגם הוא, למרות שהוא דורש מהפסוק בשעריך שחצר קובעת למעשר, ייתכן שהוא לומד מפסוק זה את שני הדינים. ואכן הרשב"א גורס בגמרא, ורבי יוחנן דילמה תרתי שמע מינה. יכול להיות שרבי יוחנן למד את שני הדינים מכך. מקשה רב חנינא חוזה על דברי רבי ינאי ורבי יוחנן. מה טיב רב חנינא חוזה? מקשה רב חנינא חוזה, שנינו בברייתא, לאל בדף פז עמוד ב' לגבי היתר אכילת פועל בפירות בעל הבית, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ה, כי תבוא בקרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך, ויש לדרוש כנפשך, והדרשה היא מכך שלא נאמר רק ואכלת ענבים כסובעך, אלא כנפשך סובעך, והתיבה כנפשך מיותרת לדרשה הזו. אז אם כן יש לדרוש כנפשך, כך נפשו של פועל, כלומר מה נפשך? נפש בעל הבית. אוכל מהפירות ופטור ממעשר, אף נפשו של פועל אוכל מהפירות שהוא עוסק בהם ופטור ממעשר, ומכך שהוא צריכה התורה לפתור את הפועל יש לדייק, שדווקא הוא פטור, הלוקח, אבל מי שקונה פירות מבעל הבית חייב במעשר, כיוון שקניית הפירות נחשבת כגמר מלאכתם המחייבת במעשר. מה הילה, והאם לא מדובר באופן שהפועל עובד בשדה? ומכך שהוא צריכה התורה למעט פועל משמע, שלוקח חייב במעשר גם בשדה, וכיוון שמכך אינו עדיף מגמר מלאכה מוכח, שאף גמר מלאכה מחייב במעשר בשדה. והיינו שלא כדברי רבי ינאי ורבי יוחנן הסוברים, שאין הטבל מתחייב במעשר כשהוא בשדה, אף אם נגמרה מלאכתו עד שיכנס לחצר או לבית. ותוספות בדיבור המתחיל, אי לב בשדה מפרשים, שבאמת גם עכשיו הבינה הגמרא שמדובר באופן שכבר היה גמר מלאכה, ואף שאין פועל אוכל כשהוא עוסק בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר, כמבואר לכמן בדף פייטת עמוד א', צריך לומר, שהוא עוסק בדבר שלא נגמרה מלאכתו עדיין, ורק אותם שתי תאנים שאוכל, נגמרה מלאכתם באותה שעה, ולוקח חייב כיוון שמקח קובע בדבר שנגמרה מלאכתו, ומוכח שאין צורך שתיכנס לתבועה לבית או לחצר, ושלא כמשמעות דברי רבי ינאי ורבי יוחנן, שאף בלוקח יש צורך בהכנסה לבית או לחצר, שהרי לא חילקו בדבריהם בין בעל הבית לבין קונה. תרץ לגמרא אמר רב פאפא, אחא, כאן, בפסוק המתיר לפועל לאכול ללא הפרשת מעשר בתאנה העומדת בגינה ונופה, נוטה לחצר הסכינן. ענפיה נכנסים לחצר, בזה מדובר. וכדברי רבי יוחנן שהכניסה לחצר מחייבת במעשר, ואף כאן מיד כשכתפה לוקח מהעץ התחייבה במעשר. ואף למנדה אמר, גם לרבי ינאי אומר שכדי להתחייב במעשר צריכים הפירות להיכנס לבית, יש לבאר שמדובר כשנופה של התאנה נוטה לבית. וממילא כשכתף את התאנים נמצא שהם בתוך הבית והתחייבו במעשר. אבל לא יכלה הגמרא להעמיד את הברייתא באופן שהתאנה עומדת בגינה ונטל משם הפועל את התאנה והכניסה לחצר או לבית, כיוון שאין הפועל רשאי לאכול אלא בשעת מלאכה ממש, ואינו יכול ליטול את הפירות ולאוכלם במקום אחר. כמו שמפואר לכמן בדף צדי א' עמוד ב', שרק כשהוא עובר משורת קרם אחת לשנייה, התירו לו לאכול משום השבת הוידה שלא יתבטל ממלאכת בעל הבית, ככה תוספות בדיבור המתחיל, העומדת. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שהפסוק שנאמר לגבי פועל עוסק באופן שנוף התאנה נוטה לחצר או לבית, כיצד ניתן לדרוש שכמו שבעל הבית פטור ממעשר, ככה פועל פטור? והרי בעל הבית נמי נחייב, גם בעל הבית עצמו חייב במעשר, כיוון שהפירות נכנסים מיד לחצר או לבית. תרץ לגמרא, בעל הבית עיניו בתאנתו, עיקר חשיבות התאנה בעיניו היא בגוף העץ הנמצא מחוץ לחצר או לבית, ולכן עד שיכנסו כל הפירות לחצר או לבית פטורים ממעשר. ולא הלוקח שקנה את הפירות עיניו במקחו, בעיניו עיקר החשיבות היא בפירות הנלקטים, וכיוון שפירות אלו נכנסו לחצר או לבית התחייבו במעשר, וכיוון שאף הפועל עיניו בתאנים שלי קט כלוקח, הוא צריכה התורה לומר שדין הפועל כדין בעל הבית ופטור ממעשר. מקשה הגמרא לברייתא מברייתא אחרת, מקשה הגמרא ולוקח מדאורייתא ממחייה, וכי הוא חייב במעשר מן התורה שמחמת כן הוא צריכה התורה לכתוב כנפשך להשמיע שפועל פטור ממעשר כמבואר בברייתא. והתניא הראשנינו בברייתא אחרת, מפני מה חרבו חנויות של מקום בשם בית הינו שלוש שנים קודם שנחרבה ירושלים, והשיעור של שלוש שנים הוא כיוון שכך היא מידת מעשר, כנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כוח, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא ונחת בשעריך, כך אומר העיון יעקב. אז נאמר בברייתא, מפני מה חרבו חנויות של מקום בשם בית אינו שלוש שנים קודם שנחרבה ירושלים, מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה, כלומר שנהגו היתר בדברים המותרים מהתורה, אף שחכמים אסרום. מה שאסור מדברי חכמים מצאו לו היתר מן התורה, אומר רש"י, שהיו אומרים, היו דורשים את הפסוקים כך, נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוקים כ"ב וכ"ג ג', אסר תאסר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. יש לדרוש מסמיכות הפסוקים, אסר תאסר ואכלת, שחיוב מעשרות המוטל על הבעלים הוא רק כאשר ואכלת, כלומר שהוא עצמו אוכל את התבואה, ולא כשהבעלים מוכר את התבואה לאחר. וכן יש לדרוש שרק תבואת זרעך, תבואה שגדלה ברשותך, חייבת במעשר ולא לוקח, אלא קונה תבואה מחברו פטור מלעשרה. ואף שחכמים חייבו אף את המוכר והלוקח לעשר, אנשי בית הינו לא עשו כן. ועל כל פנים מוכח מהברייתא שמדאורייתא אין חיוב מעשר במי שאינו בעל השדה, ואף פועל בכלל הפטור הזה, ומדוע הוא צריכה התורה להוסיף מיעוט מיוחד של כנפשך לפטור את הפועל ממעשר? תרץ לגמרא, אלא באמת דין זה שהפועל פטור ממעשר הוא רק מדרבנן, שאף שחייבו את הלוקח במעשר מכל מקום לא חייבו את הפועל, וקרא והפסוק שובה בברייתא שדרשו כן מהמילה כנפשך, אסמכת באלמה, הוא רק אסמכת, כלומר שהסמיכו חכמים מדינם על לשון הפסוק. שואלת הגמרא, אלא אם כן שאין צורך בפסוק כנפשך לפטור פועל, והביאה אותו הברייתא רק כאסמכת, אם כן הפסוק כנפשך למה יתה? מה הוא בא ללמדינו? משיבה הגמרא, פסוק זה בא לחדת תניא לדרשה ששנינו בברייתא, שמדמה את היתר הפועל באכילה להיתר הבעלים, ודרשו כך, כן נפשך, מה נפשך הנפש בעל הבית, אם חסמת את עצמך מלאכול אתה פטור שהרי אינך חייב לאכול, אף לגבי פועל הדין כך, שאם חסמת פסקת מתחילה עם הפועל שלא יאכל מהפירות או שחסמת אותו בעל כורחו, אתה פטור ממלכות, ואין לומדים את דין הפועל מדין השור שאסור לחוסמו אפילו אם הבעלים הסכים לכך, כמבואר לאלן בדף צדיק ג' עמוד א', והחוסמו לוקה משום איסור לא תחסום שור בדישו, אלא באדם לא נאמר לב זה. והמאירי כתב שהטעם הוא כיוון שתנאי זה הוא תנאי שבממון ויכול אדם להתנותו כמבואר לאל בדף נ' א' עמוד א'. ולכאורה קשה לפי זה מדוע יש צורך בפסוק, והאחרונים ביארו שתנאי שבממון מועיל מטעם מכילה, ושייך רק כשכבר זכה בממון, אבל כאן זכייתו בפירות תהיה רק בשעת אכילה, ואם כן כשמוכל קודם לכן הרי זה דבר שלא בא לעולם ואין מכילתו מועילה. וכתב הרתבה שבאופן שלא פסק עמו מתחילה שלא יוכל לחסמו בעל כורחו, אף שאינו עובר בלב, מכל מקום משלם בעל הבית לפועל את דמי הפירות שהפסיד לו. כמו שלגבי שור הדין הוא שאם חסמו, חייב לשלם לבעליו את דמי אכילתו, כמבואר לקמן בדף צדיה א' עמוד א'. אמנם כשפסק עמו מתחילה שלא יוכל, אינו חייב לשלם לו כלום. והפרישה בחושן משפט סימן שין למדזיין סעיף ב' כתב חילוק נוסף, דלפסוק עמו שלא יוכל מותר לכתחילה, כמבואר במשנה לקמן בדף צדיק ג' עמוד א', אילו למנוע ממנו בעל כוחו מלאכול, אסור אלא שאין מלכות בדבר. מקשה מר זוטרא על דעת רבי ינאי ורבי יוחנן הפוטרים ממעשרת התבואה שבשדה משום שלא ראתה פני בית או את החצר. מה טיב מר זוטרא הקשה מר זוטרא שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק א' משנה ה' איזו גורנן, ממתי נעשה דין הפירות כדין תבואה שעשו ממנה גורן, וגורנן היא לשון מושאלת, כלומר לגבי תבואה ידוע שזמן חיובה במעשר הוא כשמכניסים אותה לגורן, ושאלת המשנה היא לגבי שאר פירות שאין דרך להכניסן לגורן, מתי הוא זמן חיובם כאילו הכניסום לגורן? כך הרמב״ם בפירוש המשניות מסביר. עונה המשנה על השאלה איזו גורנן להתחייב במעשרות בקישויים ובדלויים מי שיפקסו. ואמר רבי יסי בביור הזמן מי שיפקסו, שזהו מי שינטל פיקס שלהם, מזמן שיפול הפרח שבראשם הקרוי פיקס. והרמב״ם בפירוש המשניות והברטנורה פירשו שזהו שיער דק הצומח על הפירות. הרמב״ם כתב שהאדם עצמו מסירו, והברטנורה כתב שכשהם מתבשלים כל צורכן זה נושר מעצמו. וקשה, מה הילה, והאם אין כוונת למשנה שחיוב מעשר הוא מי שיפקסו אפילו בשדה? הנה מוכח שאין צורך שיכנסו לבית או לחצר כדי להתחייב במעשרות, ושלא כדעת רבי ינאי ורבי יוחנן. ולא יכלה הגמרא לתרץ שהמשנה עוסקת בחיוב מעשר מדרבנן, שאז זה מתחייב במעשר גם בלא ראיית פני הבית, כיוון שאף חכמים לא חייבו במעשר על ידי גמר מלאכה בלבד, אלא יש צורך במקח או הכנסה לחצר כדי לקבוע ולחייב במעשר. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מה אליו? תרץ לגמרא לא, אין זו כוונת המשנה אלא חיוב מעשר הוא רק מי שיפקסו בבית, ובא המשנה לחדש שאפילו אחרי שנכנסו לבית שהוא מקום חיובם אינם מתחייבים במעשר עד שיפקסו שהוא גמר מלאכתם. בקשה הגמרא יחי אם כן מדוע נקטה המשנה לשון מי שיפקסו, שמשמע שבכל מקום שיפקסו יחול עליהם חיוב מעשר עד שיפקסו מבעלי, הייתה המשנה צריכה לומר שאינם חייבים במעשר עד שיפקסו, שמשמעות לשון זו היא שאפילו אחרי שנכנסו לבית או לחצר שזהו מקום חיובם אינם חייבים עד שיפקסו. תרץ לגמרא אי תנה עד שיפקסו, אם התנה היה שונה לשון עד שיפקסו, אבי אמינה היינו סוברים שכוונתו לומר שאין חיוב מעשר עד דגמר לפיקוסיו, עד שיפלו כל הפרחים של כל הפירות. כמה שמנן חידש התנה בכך שכתב מי שיפקסו, מכי התחו לפיקוסיו, ממתי שהתחילו מקצתם ליפול כבר התחייבו כולם במעשר. מר זוטרא בריידר רב נחמן מקשה קושייה נוספת על רבי יוחנן ורבי ינאי. מה טיב מר זוטרא בריידר רב נחמן? שנינו בברייתא גורנו, הזמן שנעשה דין הפרי כדין תבואה שנכנסה לגורן לעניין מעשר, להתחייב עליו משום טבל מי שתיגמר מלאכתן, ואיזהו גמר מלאכתן? מלאכת הכנסתן, וקשה. מה הילה, והאם אין כוונת הברייתא שמלאכת הכנסתן מחייבת במעשר אפילו נעשתה בשדה? והכנסתן היינו מלשון כינוס, שמשעה שכינס ואסף את הפירות בשדה לעשות מהם קרי, ערימה אחת, התחייבו במעשר, הנה מוכח שגם בשדה יש חיוב מעשר, ושלא כדברי רבי ינאי ורבי יוחנן. גם פה מתרץ את הגמרא ואומרת לא, אין כוונת לברייתא, אלא הכנסתן, היינו מלשון כניסה, שהכנסתן של הפירות לבית, זהו גמר מלאכתן. באופן נוסף מתרץ את הגמרא והיא בעיתה, מה אם תרצה אמור, תירוץ נוסף, דחי אמר רבי ינאי, חי כאמר רבי ינאי, מה שאמר רבי ינאי שחיוב מעשר הוא רק בכניסה לבית, היינו בזיתים וענבים דלב בני גורן הינו, שאין דרך להכניסן לגורן, אלא מכניסים אותם מיד לבית. אבל לגבי חיטים וסעורים שדרך להכניסם לגורן, מודה רבי ינאי שהכנסתם לגורן מחייבתם במעשר, ולא הכנסתם לבית, שהרי גורן בהדיה כתיב בהו. התורה כתבה בפירוש לשון גורן, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק זך, ונחשב לכם תרומותיכם כדגן מן הגורן. וכתבו התוספות, בדיבור המתחיל כי כאמר רבי ינאי, שאף שבפסוק נאמר חיוב מעשר רק בתירוש ויצר, כלומר יין ושמן, ומשמע שקודם שעשה מענבים יין או מזיתים שמן אין חיוב לעשרם, היינו רק כשכוונתו לעשות מהם יין ושמן. אבל אם כוונתו להשאירם ולאוכלם כמו שהם, חייבים הזיתים וענבים במעשר מיד כשמכניסם לבית. אבל לגבי תבואה שאי אפשר לאוכלה כשהיא בשיבולים, אין הכנסה לבית, מחייבת במעשר עד שהיא מריח, עד שיעשו מזערימות. ובדעת רשי כתב הרמב"ן שהוא סובר שכל הפירות חייבים בתרומה דאורייתא ולא רק דגן תירוש ויצהר, ולכן אף זיתים וענבים שאין עושים מהם שמן ויין חייבים במעשר מן התורה, וככל הפירות. במקשים הראשונים הרי במסכת פסחים בדף ת' אמר רבי הושעיה שאדם יכול להערים על חיוב מעשרות ולהכניס את התבואה לביתו כשהיא עדיין מחוברת למוץ שלה, ובאופן כזה אינה מתחייבת במעשר משום שראתה את פני הבית רק קודם מרוח, ומשמע שתבואה מתחייבת במעשר רק כשהיא רואה את פני הבית כשאר פירות ולא כשנעשתה גורן. כותב רשי שהתירוץ הזה של הגמרא יסבור שרבי ינאי חולק על רבי הושעיה, והרמב"ן מקשה על רשי ותמה על דבריו, שהרי הגמרא במסכת ברכות בדף ל"א אומרת שדברי רבי הושעיה הם הלכה פסוקה שאין מי שחולק עליה, ואילו כאן לוקטת הגמרא במסקנתה כתירוץ השני שאינו סובר כרבי הושעיה. לכן מתרץ הרמב"ן שכוונת הגמרא כאן במה שאמרה שקביעות מעשר של חיטים ושעורים היא בגורן, היינו באופן שדש את התבואה וזרה את המוץ לרוח, ועשה קרי שזו הרימה של תבואה ומריח, כלומר החליק את הרימה. וכן, אם אין דעתו למריח כלל, הרי העמדת הרימה בלבד נחשבת כעשיית גורן המחייבת במעשר. אבל אם אינו עושה הרימה כלל, אלא כל פעם דש וזורם מעט תבואה, פטור ממעשר. ומכל מקום גם בזה סובר רבי ינאי שמכניס את התבואה לבית, מתחייבת התבואה במעשר מחמת הכניסה לבית. ועל אופן זה אמר רבי הושעיה את דבריו שהחיוב במעשר הוא רק שהכניס את התבואה ללא המוץ, אבל אם הכניס את התבואה לבית במוץ שלה ואחר כך זרה את המוץ לרוח ולא עשה אנקרי, פטורים ממעשר לעולם. לאל בדף פז עמוד ב' ביארה הגמרא מניין שפועל אוכל במחובר, וכעת מבארת הגמרא מניין שפועל אוכל אף בתלוש כמבואר במשנה לאל בדף פז עמוד א'. שואלת הגמרא אשכחן, מצינו בפסוקים שאדם אוכל כשהוא עוסק במחובר לקרקע, כמו שהתבאר לאל בדף פז עמוד ב', וכן מצינו ששור אוכל כשהוא עוסק בתלוש מן הקרקע, שנאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ד', לא תחסום שור בדישו, ודישה היא הפרדת התבואה מהקליפה שנעשית בתלוש. אבל שאדם אוכל בתלוש מן הקרקע, מנהלן מניין לנו? משיבה הגמרא, דין זה נלמד בקל בחומר משור, ומה שור שאינו אוכל במחובר, שלא יתפרש בתורה שהוא אוכל כשהוא עסוק במחובר לקרקע, אוכל בתלוש. אדם שדינו מפורש בתורה שהוא אוכל במחובר אינו דין שאוכל בתלוש? דוחה הגמרא ואומרת, מה לשור שהחמירה בו התורה בדבר אחר, שכן אתה מצווה על חסימתו וחוסמו מלאכול עובר בלאו, וייתכן שלכן החמירה בו התורה והתירה לו לאכול בתלוש, וכי תאמר דין זה גם באדם שאי אתה מצווה על חסימתו? מבררת הגמרא, מדוע אכן אין איסור לחסום פועל מלאכול, ויהיה אדם מצווה על חסימתו שחוסם את האדם יעבור בלאו, מקל וחומר משור שאסור לחוסמו, ונדרוש כך, ומה שור שאי אתה מצווה להחיותו אתה מצווה על חסימתו? אדם שאתה מצווה להחיותו, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי, פסוק למדווה וחי אחיך עמך, אינו דין האם אין זה קל בחומר שאתה מצווה על חסימתו? וממילא נוכל גם ללמוד את דין האדם שאוכל בתלוש בקל בחומר משור, האוכל בתלוש. תרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפי, פסוק חפי, כי תבוא בקרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך סובעיך, ויש לדרוש כנפשך, כנפשו של פועל, כנפשו של פועל. כלומר, דין הפועל הוא כדין הבעלים. מה נפשו של הבעלים? אם חסמתו, שחסם הבעלים את עצמו מלאכול פטור, שהרי רשאי לעשות לעצמו מה שירצה, הפועל אם חסמתו אתה פטור, ואין דינו כדין השור שהחוסמו עובר בלב. ממשיכה הגמרא לברר את דין הפועל שאוכל בתלוש. שואלת הגמרא, ואלה אחרי שדחינו את הקל וחומר משור, דין זה המוזכר במשנתנו שאדם אוכל בתלוש מנהלן, מנהין לנו? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חבב, כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעיך. הוזכרה בפסוק הזה המילה כמה כמה שתי פעמים, כי התורה יכלה לכתוב רק כי תבוא בשל רעיך וחרמש לא תניף על של רעיך. ואם אינו עניין, אם אין צורך בשתי הפעמים הללו לאדם לפועל שרשאי לאכול במחובר, כיוון שדי בפסוק אחד, כמבואר בגמרא ליל בדף פז עמוד ב' שלומדים מן הפסוק הזה היתר אכילה לפועל במחובר, תנאו עניין, יש לדרוש ממנו היתר אכילה לאדם בתלוש. רבי ימי אומר טעם אחר ביתר פועל בתלוש. רבי ימי אמר, אדם שרשאי לאכול בתלוש לא צריך קרא, לא צריך איתור מיוחד בפסוק, אלא אפשר ללמוד זאת ממשמעות הפסוק. כתיב, נאמר בפסוק, כי תבוא בקרם רעיך. מי לא עסקינה, נעים לו מדובר גם באופן ששכרו לכתף, לשאת את הענבים מהקרם על כתיפו שהיא פעולה בתלוש. וגם באופן זה אמר רחמנה, אמרה התורה, לאיכול, יאכל הפועל, ומבואר שאף פועל העוסק בפירות תלושים, רשאי לא יכול. ועוד התבהר לאל שדין שור האוכל בתלוש מפורש בתורה. מבררת הגמרא, מניין ששור אוכל גם במחובר? שואלת הגמרא, ושור עושה מלאכה במחובר, ומדובר באופן שהשור דש שיבולים מחוברות לקרקע, מניין לנו שהוא רשאי לאכול? והרי בתורה נאמר רק לא תחסום שור בדישו, ודישה בדרך כלל זה מלאכה שנעשית בתלוש. משיבה הגמרא, דין זה נלמד בקל וחומר מאדם, ומה אדם שאינו אוכל בתלוש שלא כתבה התורה בפירוש? שרשאי לאכול כשהוא עוסק בתלוש, שהרי קרם וכמה שהוזכרו אצלו הם מחוברים לקרקע. אף על פי כן אמרה תורה שאוכל במחובר, שור שנכתב בפירוש בתורה שאוכל בתלוש אינו דין, האם אין זה קל וחומר שאוכל במחובר? דוחה הגמרא ואומרת, מה לאדם שהחמירה בו התורה שכן אתה מצווה לחיותו? ויתכן שרק בו התירה התורה לאכול במחובר, וכי תאמר דין זה גם בשור שהיא אתה מצווה לחיותו? ומבררת הגמרא, מדוע אכן אין ציווי להחיות שור? שואלת הגמרא, ויש שור מצווה להחיותו, נלמד שיש מצווה להחיות שור מקל וחומר. ומה אדם שהיא אתה מצווה על חסימתו, אתה מצווה להחיותו? שור שאתה מצווה על חסימתו אינו דין שאתה מצווה להחיותו? ונוכל גם ללמוד ששור רשאי לאכול במחובר בקל וחומר מאדם? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדווה, וחי אחיך עמך. ויש לדייק שרק את אחיך אתה מצווה להחיות ולא את השור. שואלת הגמרא, ואלא כמן שדחינו את הקל וחומר מאדם, דין זה ששור אוכל במחובר מנהלן מניין לנו? משיבה הגמרא, נאמר בפסוק, כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מילילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעיך. אמר קרא, נאמר בפסוק הזה, רעיך רעיך שתי פעמים, ואם אינו עניין, אם אין צורך לדורשו לאדם האוכל במחובר, שרי די באחד מהם כדי ללמוד זאת, תנאו עניין יש לדורשו להיתר אכילת שור במחובר. ומביאה הגמרא טעם אחר, בין להיתר אדם בתלוש ובין להיתר שור במחובר. רבינה אמר, לא אדם האוכל בתלוש ולא שור האוכל במחובר צריך קראי. הם לא צריכים איתור של פסוק כדי להתירם בזה. אלא יש לדרוש את היתר בהם כך. דכתיב, נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ד', לא תחסום שור בדישו. ומכדי, והרי אף שהפסוק עוסק בשור, מכל מקום אינו בא למעט שאר בעלי חיים, אלא כל מילי התנאיו בחסימה. כל בעלי החיים ישנם בלב הזה של חסימה. אם אדם חוסם אותם, מי לאכול? הוא עובר באיסור לא תחסום שור בדישו, כיוון די אלפינן, כיוון שאנחנו לומדים בגזרה שווה שור שור משבת. כמו שדורשת הגמרא במסכת בבא קמא בדף נ"ד עמוד ב', ממה שנאמר לגבי שבת. ספר דברים פרק ה' פסוק י"ד, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך. כיוון שכתבה התורה וכל בהמתך, מדוע פרטה גם שור? אלא ללמד שבכל מקום שנאמר שור אפשר בעלי חיים בכלל. וכיוון שאיסור חסימה אינו דווקא בשור, אם כן לכתוב רחמנה שתכתוב התורה לא תדוש בחסימה, ונדע שהאיסור הוא בכל בעלי החיים. ואם כן שור דכתב רחמנה, למה לי? למה כתבה התורה את המילה שור? מה הוא בא ללמדנו? מסיים רבינה את לימודו, אלא ודאי כתבה זאת התורה כדי להקושי, להקיש, להשוות ולדמות את החוסם, את האדם שביכולתו לחסום לנחסם, לשור שהדרך לחוסמו, ואת השור הנחסם לחוסם. וכך הוא ההיקש, מה חוסם? דהיינו האדם, כשהוא עובד כפועל, הוא אוכל במחובר, כפי שדרשה הגמרא ליל בדפז עמוד ב' מקמה וחרמש האמורים בפסוק, אף השור הנחסם אוכל במחובר, ומה נחסם? דהיינו השור אוכל בתלוש, כמו שכתבה התורה בפירוש, אף האדם החוסם, כשהוא עובד כפועל, הוא אוכל בתלוש. אם כן, לסיכום הסוגיה, נבהר את הדינים ומקורותיהם. א', שור האוכל בתלוש נכתב בפירוש בתורה, לא תחסום שור בדישו. ב', שור האוכל במחובר נלמד מאיתור הלשון רעיך, או מכך שהוא קש נחסם לחוסם. ג', אדם האוכל במחובר נכתב בפירוש בתורה, הלל בדף פז עמוד ב' דרשה הגמרא מקמה וחרמש שמדובר במחובר, וד', אדם האוכל בתלוש נלמד מאיתור המילה קמה וממשמעות הפסוק שנאמר כי תבוא, ומדובר אף כשסחרו לשאת ענבים על כתיפו, מכך שהוא קש חוסם לנחסם. מביאה הגמרא עכשיו כמה ברייתות הדורשות דינים שונים לגבי היתר אכילה בפועל מלשון דייש שנאמרה לגבי שור. ואף שלשון דייש נאמרה לגבי שור ולא לגבי אדם, מכל מקום, כיוון שהתבאר לאל שהוא קש חוסם לנחסם, יש ללמוד דינים אלו לגבי אדם, כך אומר המאירי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בתורה לגבי היתר אכילה של בהמה, ספר דברים פרק חפי פסוק ד', לא תחסום שור בדישו, ויש לדרוש מכך שכתבה התורה מלאכת דייש שהיא הפרדת גרעיני התבואה מקליפותיהם. מה דייש מיוחד בכך? שהוא דבר שגידולי קרקע ובשעת גמר מלאכה, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו, אף כל מלאכה שנעשית בגידולי קרקע פועל אוכל בו. יצא מכלל היתר זה החולב בהמה והמחבץ, מעמיד את החלב בקיבה, ועוד פירוש עושה כמין כלי מגמי ונותן בתוכו את החלב שהתחיל להתקשות ומהחלב נוטפים ממנו. ורבינו יונתן פירש שנותן לתוך החלב דבר הגורם לפסולת להיפרד מהחלק הטוב שבו. זה הכוונה המחבץ, והמגבה נושא מהחלב גבינה שאין זה גידולי קרקע, לכן אין פועל אוכל בו. ואף שלגבי כסף של מעשר שני אמרה הגמרא במסכת עירובין בדבזך עמוד ב' שבעלי חיים נחשבים גידולי קרקע, ולמרות שדורשים מהפסוקים שניתן לקנות בכסף מעשר שני רק דברים שהם גידולי קרקע, מכל מקום אפשר לקנות בהם גם בעלי חיים. בכל זאת כותבים התוספות בדיבור המתחיל, גידולי קרקע, שאומנם ניתן להגדיר בעלי חיים כגידולי קרקע משום שניזונים מהקרקע, אבל כאן שכתבה התורה מלאכה של דישה שהיא נעשית בדבר הגדל ממש מן הקרקע, אי אפשר לדמות זאת לבעלי חיים שאינם גדלים ממש מהקרקע. ולכן החולה והמחבץ והמגבן שהם לא גידולי קרקע, אין פועל אוכל בו. שואלת הגמרא, למה לי לדרוש מדי שאין היתר אכילה לפועל בדבר שאינו גידולי קרקע, והרי מכי תבוא בכרם רעך נפקא? יש ללמוד את הדין הזה משם, שמשמעות הפסוק היא היתר אכילה רק בעובד בכרם שהוא גידולי קרקע ולא בשאר מלאכות. בשיבה הגמרא, איץ צריך, יש צורך בלימוד מדי, סלקל את החמינה, היינו מעלים בדעתנו לומר, אויל וכתיביות, ונאמר בפסוק, כמה, ודרשו לאל ודפז עמוד בית מלשון זו לרבות כל בעלי כמה, כל הדברים העומדים בקומה, כאילנות וכדומה, שם הבא הפסוק לרבות נמי מידי, גם דברים דלב גידולי קרקע נינו, וגם חולב וכדומה ירשאי לאכול ממלאכתו, כמה שמלה נשמיע לנו התורה, במילה די שהתר האכילה הוא רק בגידולי קרקע. מביאה הגמרא ברייתא דורשת מדייש דין אחר. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת לימוד נוסף מהמילה דייש שכתבה התורה לגבי איסור חסימה. מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שנעשה בשעת גמר מלאכה, כלומר שמעשה זה גומר את המלאכה. ותוספות בדיבור המתחיל יצא, מבארים שהברייתא דורשת מדייש שהיתר לאכול הוא רק באופן שהוא עושה מלאכה בדבר שאינו צריך עוד לקרקע, אבל אם עדיין מחובר וצריך הוא לקרקע, אינו רשאי לאכול. וזה אמרה תורה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, יצא מכלל זה המנקש בשומים ובבצלים. והבינה עכשיו הגמרא שמלאכה זו הוא עוקר את הבצלים והשומים הרעים מתוך היפים ומשליך את הרעים. והריטב"א פירש שהבינה עכשיו הגמרא שהוא עוקר עשבים רעים מבין השומים והבצלים, שהואיל ואין זה גמר מלאכה, שהרי הבצלים והשומים הטובים עדיין מחוברים לקרקע, אין פועל אוכל בהם. שואלת הגמרא, למה לי לדרוש מדייש שהיתר האכילה הוא רק בשעת גמר מלאכה, והרי מבעל כלייך לא תיתן נפקה? ממילים אלו לומדים את הדין הזה, כמבואר לאל בדף פז עמוד ב', שרק בשעה שנותנים לתוך כליו של בעל הבית והיינו גמר המלאכה במחובר, התירה התורה לפועל לאכול. משיבה הגמרא, לא צריכה, לא צריכה הדרשה הזו, אלא דאף על גב דקה משלף קטינה מבין העלימי, גם באופן שהפועל מוציא בצלים קטנים שאינם עשויים לגדול יותר מבין הבצלים שעשויים לגדול, כדי להניח להם מקום לגדול, ואינו משליך את הקטנים אלא בעל הבית נוטלם, אסור לו לאכול. ואילו היה נאמר רק ואל כלייך לא תיתן, היה מותר לפועל לאכול, משום שיש כאן נתינה לכליו של בעל הבית. ואילו מהפסוק של די שאנחנו ממעטים גם את האופן הזה, כיוון שעיקר מלאכת הוצאת הקטנים אל תועלת הבצלים הגדולים, שלגביהם אין זה גמר מלאכה, שהרי הם מחוברים עדיין ואינו רשאי לאכול. מביאה הגמרא דרשה שלישית מדייש, כך לפי מה שכתב המהר"ם בדעת רש"י, אבל לדעת המהר"ש שרש"י מפרש את הדרשה הקודמת גם לעניין חיוב מעשר, נמצא שברייתא זו אינה מביאה דרשה נוספת ושונה, אלא את אותה דרשה שהובאה בברייתא הקודמת לגבי מלאכות אחרות. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת ממה שנאמר בתורה, לאו של חסימה לגבי דייש, יש לדרוש מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמרה מלאכתו להתחייב במעשר, ובזה התורה אמרה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו. יצא מכלל היתר זה, פועל הבודל המפריד בתמרים ובגרגרות המדובקים זה בזה, הועיל וכבר נגמרה מלאכתו למעשר, אין הפועל אוכל בו. אף שמדאורייתא אין מעשר נוהג אלא בדגן תירוש ויצהר, מכל מקום, כיוון שאם היה מעשר נוהג בהם מן התורה, זה היה גמר מלאכתה, ממילא לגבי פועל זהו גמר המלאכה, האוסר עליו לאכול, כך התוספות בדיבור המתחיל והבודל. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, הבודל בתמרים ובגרגרות פועל אוכל בו, מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, כי תניא האימא ששנינו בברייתא שפועל הבודל בתמרים ובגרגרות רשאי לאכול בהם, מדובר בתוכלני, בתמרים גרועים שאינם ראויים לאכילה אף אחר שנקטפו מהאילן, ומכניסים אותו לכלי עשוי מכפות תמרים כדי לגמור את בישולם, ועל זה אמרה הברייתא, שאם הפועל עוסק בהפרדתם קודם שנגמר בישולם, רשאי לאכול מהם כיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתם למעשר. מביאה הגמרא דרשה רביעית מהמילה דייש, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת ממה שאיסור חסימה נאמר בדייש, יש ללמוד מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמרה מלאכתו להתחייב בחלה, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה פועל אוכל בו. יצא מכלל היתר האכילה הלש את הבצק והמקטף, עורך ותח במשקה את העיסה, והאופה שבכל אלו כבר נגמרה מלאכתו להתחייב בהפרשת חלה, דאין פועל אוכל בו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל יצא הלש, למרות שבדרך כלל אופים לאחר לישה, ואם כן כבר בעת הלישה נגמרה המלאכה להתחייב בחלה, ומדוע הוא צריכה ברייתא לומר גם אופה? מכל מקום יש מיני מאפים מסוימים שנאפים ללא לישה. מקשה הגמרא, מדוע ברייתא אמרה שרק בלישה ואפייה אינו רשאי לאכול, ועלו אף בתחינת החיטים וניפוי הקמח אין לו לאכול, שהרי אף שלא נגמרה מלאכתו להתחייב בחלה, מכל מקום נגמרה מלאכתו להתחייב במעשר, ומחמת כן לא יהיה רשאי לאכול, כמו שדרשנו בברייתא הקודמת. תרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה, בברייתא הזו בחוץ לארץ עסקינן, בזה מדובר דלקה שאין שם חיוב מעשר, ולכן נאסר לאכול רק בגמר מלאכה לחלה. מקשה הגמרא, יחי, אם כן כשמדובר בחוץ לארץ, חלה נמי לקה, גם חיוב חלה אין בחוץ לארץ, בחיוב שיש בחוץ לארץ בחלה זה רק מדרבנן, כמבואר במסכת בחורות בדף זך עמוד א', כך תוספות בדיבור המתחיל יחי. וכיצד ניתן לומר שהפועל אוכל רק כל זמן שלא נגמרה מלאכת העיסה להתחייב בחלה? אלא מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא לעולם מדובר בארץ, בארץ ישראל, ולא קשיא, ואין להקשות מדוע הפועל הטוחן את החיטים ומנפה את הקמח יכול לאכול קודם שתתחייב בחלה, אף שלכאורה כבר נגמרה מלאכתו למעשר, כיוון שהברייתא עוסקת בזמן יהושע בן נון שנכנסו לארץ ישראל, בשבע שנים שכיפשו את הארץ ובשבע שנים שחילקו את הארץ. ואף ששנים אלו כבר עברו ואין אף קמינה בדבר, כתבה הברייתא את הדין שנהג באותם שנים, כמעט שבא לדרוש את הפסוק ולפרש לשם מה הוא נאמר. כך מסביר הריטב"א, ורש"י במסכת חולין בדף י"ז כתב לגבי דינים מעין אילו שנהגו רק בעת כניסת ישראל לארץ, ודרוש וקבל שכר הוא, שצריכים אנו לעמוד על האמת אף על פי שכבר עבר. דאמר מר שאמר החכם, בשבע שנים שכיפשו וכן בשבע שנים שחילקו נתחייבו ישראל בהפרשת חלה ולא נתחייבו בהפרשת מעשר. וטעם החילוק מבואר ברש"י שלגבי חלה נאמר בבואכם אל הארץ. ודרשו בספרי על פרשת שלח מכך ששינתה התורה את הלשון משאר המקומות שנאמר בהם ביה, שבכל מקום כתוב כי תבואו, וכאן כתוב בבואכם, ללמד שמיד כשנכנסו לארץ התחייבו בחלה. אמנם לגבי תרומות ומעשרות נאמר במקום אשר יבחר, ועד שנבחרה שילו לא נתחייבו. ובמסכת כתובות פירש רש"י, משום שנאמר דגנך וכן נאמר תבואת זרעך, ויש לדרוש שרק את תבואה ודגן המיוחדים לכך חייבים בתרומה ומעשר. בעוד שהרי תלתה התורה את חיוב המעשרות בשנות השמיטה, שנאמר בשנה השלישית שנת המעשר, וכיוון שלא התחילו למנות שמיטות אלא לאחר 14 שנים של כיבוש וחילוק, לא התחייבו במעשר קודם לכן. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לבאר שדיני אכילת הפועל תלויים בעצם הפרשת חלה או מעשר? מידי מעשר כגרים, כי חיוב המעשר עצמו הוא הגורם לאיסור אכילת הפועל, והרי גמר מלאכה שעושה הפועל כגרים הוא הגורם לכך שיאסר באכילה, אלא שהסימן לכך שהפועל עוסק בגמר מלאכה הוא לפי זמן חיוב המעשר והאכלה, שאף חיובים אלו חלים בזמן גמר המלאכה וממילא גם בחוץ לארץ שאין חיובים אלו נוהגים. מכל מקום, זמן אכילת הפועל נקבע לפי חיובים אלו. אם כן חוזרת הקושיה, כיצד אמרה הברייתא שקודם שתתחייב העיסה בחלה רשאי הפועל לאכול, והרי כבר נגמרה מלאכת החיטים שבעיסה והם ראויים להתחייב במעשר, ומאותו זמן אין הפועל אוכל? מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא אמר רבינה, במלאכה שיש בה חיוב מעשר וגם חיוב חלה רשאי הפועל לאכול עד שיחול החיוב המאוחר שהוא חלה. ואף שבברייתא הקודמת שנינו שהפועל רשאי לאכול רק עד שיתחייבו הפירות במעשר, ברייתא זו אינה נשנית בפני עצמה אלא כרוך ותני. יש לקרוך אותה עם הברייתא האחרונה ולשנותן יחד, וכך יש לדרוש, נאמר בתורה דייש, מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה פועל אוכל בו, כלומר, בפירות שלא שייך בהם חיוב חלה, רשאי הפועל לאכול רק עד שיתחייבו הפירות במעשר, ובעיסה ששייך בה גם חיוב חלה, רשאי הפועל לאכול אף אחר שחל חיוב מעשר, וכל זמן שלא חל חיוב חלה. ולפי זה מבאר הרמב"ן, שהוא צריכה הגמרא לומר כרוך ותני, כיוון שאם הייתה כל ברייתא שנויה בפני עצמה, היה משמע שהם התחייבו במעשר אינו אוכל, אף שעדיין לא התחייבו בחלה, ורק כיוון שנשנו שתיהן יחד, משמע שדבר הראוי להתחייב במעשר ולא לחלה, אינו אוכל כשהתחייב במעשר, אבל דבר שראוי גם במעשר וגם לחלה, אוכל עד שהתחייב בחלה. אבל הריטב"א פירש שבדבר הראוי גם למעשר וגם לחלה, יש לו שני זמנים. שבזמן שהדבר ראוי למעשר, הפועל רשאי לאכול עד שהתחייב במעשר, ואחר שהתחייבו החיטים במעשר, אינו אוכל אף שעדיין לא התחייבו בחלה. כיוון שאינם עומדים לחיוב חלה עד שיתחנו אותם, אבל אחרי שנתחנו החיטים והם עומדים לחיוב חלה, הרי זה כפנים חדשות ואוכל בהם הפועל עד שיתחייבו בחלה. והרמב"ן שהביא את הפירוש הזה סיים וכתב, וזה אינו נכון. ואילו הראב"ד סובר שבאמת אכילת הפועל תלויה רק בחיוב מעשר ולא בחלה, וכתב המגיד משנה שלפי דבריו חלה שהוזכרה בברייתא אינה בדווקא, אלא אגב מעשר הוזכרה. וזו כוונת הגמרא שאומרת כרוך ותני, שכיוון שנשנו יחד אפשר לומר שחלה נשנתה אגב מעשר. אם כן, לסיכום הדברים, הגמרא הביאה ארבע דרשות מלשון דייש שכתבה התורה. א', שפועל אוכל רק בדבר שהוא גידולי קרקע ולא החולב וכדומה. ב', שפועל אוכל רק במעשה גומר את המלאכה ולא בניקוש וכדומה. ג', שפועל אוכל רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר ולא בדבר שכבר ראוי להתחייב במעשר. וד', שפועל אוכל רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה ולא בדבר שראוי להתחייב בחלה. ולהלכה, פוסק הרמב״ם את כל הדרשות הללו כאמור ברמב"ם הלכות שכירות פרק י"ב הלכה א' והלכה ה'. וכתב התורת חיים שדרשות אלו הן שקולות, וכיוון שאין סברה לדרוש אחת מהן יותר מהשנייה, דורשים את כולם. שנינו בברייתא ליל בדף פז עמוד ב' שדרשו מהפסוק בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ה, ואכלת ענבים שלא יאכל הפועל ענבים ודבר אחר, כלומר שלא יתבלם במלח כדי למתקם ולאכול מהם הרבה, אלא יאכלם לבדם כמות שהם. איבא אלו יסתפקו בני הישיבה, הפועל הקוצר תבואה ורשאי לאכול ממנה, מהו שיהבהב באור ויוכל, האם מותר לו לשרוף מעט את גרעיני התבואה באש כדי שיתמתק טעמם, ולאוכלם כך, בצדדי הספקם? מי אבי, האם נחשב מעשה זה כאכילת ענבים ודבר אחר שאסרה התורה כדי שלא יאכל הרבה, או לא? כיוון שאינו מוסיף דבר אחר, אלא מהבהב את התבואה עצמה ומותר לאוכלה כך. ואילו תוספות בדיבור המתחיל פועל כתבו בשם רבינו תם שבפירות הראויים לאכילה כמות שהם היה פשוט לגמרה שרשאי הפועל לעשות מעשה הממתקם יותר. הספק הוא רק בדברים שראויים לאכילה רק בדוחה כאם רשאי הפועל להכשירם לאכילה. מביאה הגמרה ראיה תשמע בו ושמע ראיה שנינו בתוספת הרשאי בעל הבית להשקוט את הפועלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. וכן רשאים הפועלים לטבל את פיתם בציר ברוטב כדי שיאכלו ענבים הרבה. הנה מוכח שרשאים הפועלים לעשות מעשה הגורם להם לאכול הרבה והוא הדין שרשאים להבהב את התבואה באש. דוחה הגמרה ואומרת לחשורי גברה לא קמי בא אלן. לעשות מעשה בגוף האדם שיגרום לו לאכול הרבה הוא כגון לטבול את הפת בציר, לא הסתפקנו כלל בדבר, ובוודאי שהוא מותר כמבואר בתוספתא, כי קמי בא אלן. הספק היה לחשורי פיירה. רק אם מותר לעשות מעשה באוכל שנוטלים הפועלים מהבעלים כגון להבבו באש, מה הדין בזה? מביאה הגמרה ראיה תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברית הפועלים העושים מלאכה בקרם אוכלים ענבים בראשי אומנויות שלהם. כלומר רשאים להמתין מלאכולת שיגיעו לראש שורת הקרם המכונה אומן, ששם השמש מכה על הענבים והם מתוקים ביותר, אף שמתוך כך יאכלו הרבה ענבים, ובלבד שלא יעבבו באור. מוכח שאסור להם לעשות מעשה בגוף הפירות. דוחה הגמרה ואומרת אתם שם בברית האוסרת להבהב את הענבים באש, אין אתם משום שבכך הפועל ממתקם, ויוכל מהם הרבה, אלא משום ביטול מלאכה, שבשעה שהוא מהבהב את הענבים, אינו עוסק במלאכת הבעלים. וכי כמי בא אלן, מה שהסתפקנו אם מותר לו להבבם, היינו איך דאיק אשתו ובניו. באופן שאשתו ובניו, שאינם סחורים לבעל הבית, נמצאים בקרם ומהבבים עבורו את התבואה שאינו בטל ממלאכתו. אבל מחמת העיבוב יוכל הרבה, מה הדין בזה? אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברית הפועל העושה מלאכה אצל בעל הבית, לא יעבב באור ויוכל ולא יחמור, לא יטמין באדמה כדי לחמם את הפירות ויוכל, ולא יפריך, לא יבקע את הפירות על גבי הסלע כדי שיתמתקו ויוכל. כמבואר במסכת מעשרות פרק ד' משנה א', שהיו פוצעים את הזיתים כדי שתיצא המרירות שלהם ויתמתקו, אבל מפריך על יד בידיו ואוכל, ומכך שאסור לו לבקע את הפירות על גבי הסלע, מוכח שאינו רשאי לעשות מעשה בגוף הפירות כדי למתקם. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, אתם, שם גם כן אתם שאסרו לעשות כן הוא, משום ביטול מלאכה ולא משום שאסור לו למתקם בידיים, וכשמבקעם ביד אינו מתבטל ממלאכתו, אבל כשהולך למקום הסלע ומתכופף אליו, יש בזה ביטול מלאכה. ומוכיחה הגמרא חינמי מסתברא, כך גם מסתבר לומר על פי המשך הברייתא שהטעם הוא משום ביטול מלאכת בעל הבית. דאיסל כדאי תחכים תעלה על דעתך שהאיסור משום מתוק פירה, שהוא ממתק בכך את הפירות סלע בביקוע על ידי סלע, מהי מתוק פירה היא? כאיזה מיתוק נעשה בכך לפירות? והוא עושה זאת כדי לחותכם רק לחתיכות קטנות שיוכל לאוכלם בקלות. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אף בביקוע על גבי סלע אי אפשר דלא ממתיק פורטה. לא ייתכן שלא יתמתקו הפירות מעט ואין זו ראיה להכריח שטעם בברייתא הוא משום ביטול מלאכה. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא פועלים שהיו עודרים קוטפים בתאנים וכן פועלים שהיו גודרים בתמרים ובוצרים בענבים ומוסקים בזיתים שכל אלו הם מלאכות ליקוט הפירות מהעיצים הרי אלו אוכלים בפטורים מהמעשר ואין אכילת הפירות נחשבת כשכר שבעל הבית נותן להם תמורת מלאכתם וממילא יהיה דינם כקונים פירות החייבים במעשר כיוון שהתורה זיקתה להם אכילה זו ולא בעל הבית אבל בפיתם יחד עם הפת לא יאכלו את הפירות כיוון שמתוך כך אוכלים הרבה אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית לאכול את הפירות עם פת וכן לא יספות, לא יטבול את הפירות במלח ויוכל, ומבינה כעת הגמרא שהטעם הוא כיוון שמתוך כך יוכל הרבה, ומוכח שאין הפועל רשאי לעשות מעשה בפירות עצמם כדי למתקם. דוחה הגמרא ואומרת מלח, הוספת מלח על הפירות, אף אם הוא מפזר את המלח על גבי הפירות, ודאי כענבים ודבר אחר דמי. הוא דומה לענבים ודבר אחר, ובוודאי אסור הדבר כפי ששנינו בברית על אל בדף פז עמוד ב', והספק הוא במקום שמהבהב את התבואה עצמה שמותרת לו באכילה, ואינו מוסיף עליה דברים אחרים. ולמרות שאינו אוכל את המלח כדבר בפני עצמו עם הענבים אלא מפזרו על גבי הענבים, מכל מקום הרי זה כענבים ודבר אחר. מבררת הגמרא את האמור בסוף הברייתא האחרונה ולא יספות במלח. מקשה הגמרא שנינו בברייתא ולא יספות במלח ויוכל ורימינו ישאל אותך סתירה שנאמרה בברייתא אחרת. דין בברייתא אחרת שנינו בברייתא סוחר את הפועל עדר לחפור ולקשקש לחסות באדמה את שורשי העצים תחת עצי הזיתים הרי זה לא יוכל מהזיתים שבעץ כיוון שאין עבודתו נחשבת כגמר מלאכה. אבל אם שכרו לבצור לקטוף את הענבים מהעיצים, או אם שכרו למסוק לקטוף את הזיתים מהעיצים, או ששכרו ללקט שער פירות שנשרו תחת העץ, הרי זה אוכל, כיוון שהוא עוסק בגמר מלאכה ופטור מהמעשר, כיוון שאין זה שכר מבעל הבית המחשיבו כלוקח, אלא שהתורה זיקתה להם לפועלים זכות לאכול מפירות אלו. ממשיכה הברייתא עם קצץ, עם פסק, עם בעל הבית שיוכל מהפירות, הרי זה כאין מקח, ולכן רק אחת ואחת יוכל, כלומר אם הוא כותב פרי אחד בכל פעם רשאי לאוכלו ללא מעשר, כיוון שאין חשיבות לפרי אחד ואינו נחשב כקביעות להתחייב במעשר, אבל אם הוא כותב מהפירות 2-2 לא יוכל ללא מעשר, אבל רשאי לעשר את הפירות שנטל מבעל הבית ולאוכלם, אומר הרמב"ן, כיוון שבשני פירות יש חשיבות, ומאחר שדינו כלוקח הוא חייב במעשר מדי רבנן, מסיים את הברייתא וסופט וטובל את הפירות במלח ויוכל. מבררת הגמרא את סיום הברייתא, היה, על מה נאמר הדין הזה שסופט במלח ואוכל? אילא אימא, אם נאמר שדין זה נאמר הסיפה, שאם קצץ עם בעל הבית לאכול מפירותיו, רשאי אף לטובלם במלח ולאכול, אם כן קשה כמן דקצץ, פשוט הדבר דקול איך הדבאי לאיכול. בכל אופן שירצה הוא רשאי לאכול, שהרי הוא אוכל מדעת בעל הבית. אל עליו, האם אין הכרח לומר שדין זה נאמר הרישה, שאף כשלא קצץ עמו אלא אוכל? מדין התורה רשאי לטבול את הפירות במלח ולאכול, וזו סתירה למבואר בברייתא הקודמת שאין הפועל רשאי לטבול את הפירות במלח ולאכול. ואומר הריטב"א, רישא הכוונה הדין השני שברישא, שאם שכרו לבצור או למסוק רשאי הפועל לאכול, ואין הכוונה לדין הראשון ממש ששכרו לעדור ולקשקש, שהרי בעבודות אלו אינו רשאי כלל לאכול. תרץ לגמרא, אמר אביי, לעולם האמור בברייתא האחרונה שרשאי לספות במלח נאמר על הסיפה שקצץ כן עם בעל הבית, ולא קשה אין סתירה בין הברייתות, כיוון שאין הנידון של טבילה במלח בכדי שלא יאכל הרבה משל בעל הבית, אלא משום חיובי מעשר. וכאן בברייתא הראשונה אוסרת לטבול במלח מדובר בארץ ישראל, וכאן בברייתא השנייה המתירה הזאת מדובר בחוץ על הארץ. ומבאר אביי את דבריו, כשאוכל בארץ ישראל, אוכל בארץ אסור לו לטבול במלח, כיוון שחיוב מעשר באו מדאורייתא. קבע ספיתא, הטבילה במלח מחשיבה את האכילה כגמר מלאכה, כיוון שאוכלה מיד ומוכח ממעשיו שאין עוד גמר מלאכה שעתיד לעשות בפירות הללו וחייב במעשר. ואילו בחוץ על הארץ שחיוב המעשר הוא רק מדרבנן, לא קבע ספיתא, אין הטבילה במלח מחשיבה את האכילה כאכילה קבועה החייבת במעשר, ולכן רשאי לטבול במלח ולאכול ללא מעשר. ולשון הברייתא היא, ובפיתן לא יאכלו, אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית, ולא יספות במלח ויוכל. ולפי ביורו של אביי שהאיסור לספות במלח ומשום מעשר, יש להקשות שמשמעות הרישא שבאכילה עם הפת אין חיוב מעשר, והנידון הוא רק מצד רשותו של בעל הבית, והרי אכילת הענבים עם הפת היא יותר קביעות מאכילת הענבים במלח. כותב הרשב"א בשם הראב"ד, שכן גם ברישא כוונת הברייתא, שאם בעל הבית מתיר להם לאכול את הענבים בפת, הרי הם מאסרים את הענבים ואוכלים אותם בפיתן. רק שהרשב"א לפי זה, שהרי אם אכילת הענבים עם הפת קובעת אותם למעשר, אם כן מדוע יש צורך, למעט שאינם רשאים לאכול את הענבים עם הפת מחמת ענבים, ולא ענבים ודבר אחר, הרי גם ללא מיעוט זה אינם רשאים, כיוון שבאופן זה מתחייבים הענבים במעשר. ואין הפועל אוכל בדבר שנגמרה מלאכתו להתחייב במעשר, כמבואר לעיל בדף פיתת עמוד א'. תרץ הרשב"א שדין זה שאין הפועל אוכל בדבר שנגמרה מלאכתו להתחייב במעשר, הוא דווקא כשנגמרה מלאכת בעל הבית לפני אכילת הפועל. אבל היה מקום לומר שאם הפועל עשה את גמר המלאכה כגון שספט בפת לפני שנגמרה מלאכת בעל הבית, היה מותר לו לעשר ולאכול, לכן מיית הכתוב ענבים ולא ענבים בדבר אחר. מקשה רבה, אמר רבה, מי כמידה וכייש אופנים דבארץ קבע ספיתא מדאורייתא וחייבים הפירות במעשר, ובחוץ על הארץ לא קבע ספיתא ומותר לכתחילה לאוכלם ללא איסור, והרי תקנת חכמים בכל מקום היא כאין דין דאורייתא, כאין דין התורה, וכיוון שבמקום החייב במעשר מן התורה חייבים במעשר, גם במקום שחייבו חכמים לעשר צריך להיות חיוב דרבנן, ומדוע אמרה הברייתא שרשאי לאכול לכתחילה ללא איסור, ללא מעשר? לכן מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבה, מיישב רבה את הסתירה בברייתות באופן אחר, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, חדה לא קבעה ספיתא, תרתי קבעה ספיתא, אכילת פרי אחד, אין ההטבלה במלח מחשיבה את האכילה כקבועה חייבת במעשר, ובין בארץ ובין בחוץ על הארץ באכילת שני פירות, קבעה ספיתא, ההטבלה במלח מחשיבה את האכילה כקבועה חייבת במעשר מן התורה ומדרבנן, דין קצץ הפועל מבעל הבית שיוכל פירות, בין שפת במלח ובין לא שפת במלח, אחת אחת אוכל, כיוון שאין זו אכילה קבועה, ולכן אמרה הברייתא השנייה שיכול לטובלם במלח, ושתיים שתיים לא יוכל. כיוון שהוא נחשב כלוקח, ואף ללא הטבלה במלח, הוא חייב במעשר מדרבנן. ואם לא קצץ הפועל עם בעל הבית וגם לא שפת במלח, אוכל אפילו 2-2, כיוון שאינו נחשב כלוקח, וגם אין אכילתו נחשבת כקבועה, שהרי אינו טובל במלח. אבל אם שפת במלח, אף שלא קצץ עם בעל הבית, מכל מקום רק אחת אחת אוכל, שאין בזה קביעות, ואילו 2-2 לא יאכל. ואף על גב, דנטל רשות מבעל הבית. כלומר, אין הטעם משום שאם יאכל הרבה יפסיד את בעל הבית, אלא משום דאית בליו למעשר, שנעשו הפירות תבל להתחייב במעשר וקבעה ספיתא. וההטבלה במלח של שני הפירות מחשיבה את האכילה כקבועה שמחייבת במעשר. ולכן אמרה הברייתא הראשונה, ולא יספות במלח. שואלים התוספות, בדף פיתת עמוד א' בדיבור המתחיל פועל, לכאורה יכלה הגמרא לפשוט מכאן את הספק, האם מותר לפועל להבהב באור, שהרי מבואר בדברי ראווה שמצד דיני הפועל ובעל הבית מותר לספות במלח, ורק משום חיוב מעשר אסור לו לעשות כן. ואם מותר לספות במלח שהוא נחשב קצת כדבר אחר, כל שכן שמותר להבהב באש, תרצים התוספות שמדובר בברייתא באופן שבעל הבית נתן רשות לפועל לספות במלח, ואין מכאן ראיה שאף ללא רשות רשאי הפועל להבב באש. ועוד מתרצים התוספות לדעת רבינו טעם שהספק בגמרא הוא רק באופן שאין הפירות ראויים כל כך לאכילה ללא יבוב, ואילו כאן בברייתא מדובר בפירות הראויים לאכילה גם ללא ספיטה במלח, ולכן מותר לפועל לספות ולאכול. יוצא לפי זה שנשארה הגמרא בספק בנידון הזה אם רשאי הפועל להבהב את התבואה באש. וכותב הריטב"א שלכן מספק לא יהבהב באש, אבל אם יבהב אין בעל הבית רשאי לנקות מסחרו את מה שאכל, כיוון שניקוי מסחר הפועל נחשבת כהוצאת ממון, ואי אפשר להוציא ממנו ממון מספק. ואילו לדעת הראב"ד ובעל המאור, הספק כן נפשט בין לדברי אביי ובין לדברי רבא, שהרי אביי מתיר לאכול על ידי ספיטה במלח בחוץ לארץ שאין חיוב מעשר, ורבא מתיר לאכול אחד אחד במלח, וכל שכן שמותר להבהב באש באופנים אלו. ולפי זה הגמרא חוזרת בה ממה שאמרה בתחילה שספיטה במלח ודאי נחשבת כענבים בדבר אחר שאסרה התורה, וסוברת הגמרא שספיטה במלח מותרת. ומבאר המאירי שהראב"ד ובעל המאור מבארים את דברי אביי ורבא גם באופן שלא פסק כן עם בעל הבית, ומוכח שמכל מקום רשאי לספוט במלח וכל שכן להבב באש. מברר את הגמרא בתרתי דקבעה ספיטה מנהלן, בדין זה שאכילת שני פירות טבולים במלח מחשיבה את האכילה כקבועה ומחייבת במעשר מניין לנו, כלומר מניין שלא די באכילת פרי אחד. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל בתרתי שבכלל השאלה הזו גם מניין שלגבי מקח יש קביעות בשתיים, אלא שכיוון שעוסקת עכשיו הגמרא בהדבלה במלח, שאלה הגמרא על הדין הזה. אם כן שואלת הגמרא הדין הזה שאכילת שני פירות טבולים במלח מחשיבה את האכילה כקבועה ומחייבת במעשר מניין לנו, כלומר מניין שלא די באכילת פרי אחד. מבאר רב מתנה, אמר רב מתנה דאמר קרא, נאמר בספר מיכה פרק ד' פסוק י"ב, והמה לא ידעו מחשבות השם ולא הבינו עצתו כי קיפצם כאמיר גורנה. הפסוק הזה עוסק במלחמת גוג ומגוג שתהיה לעתיד לבוא, ואומר הנביא שהאומות יתקפצו על ירושלים ולא יבינו שמה שנאספו על ירושלים אינו לתועלתם, ולהילחם בה ולטול את שללה, אל כוונת השם היא לקפצם יחד כדי להורגם, כשם שמקפצים את התבואה לגורן כדי לדוש אותה. ומפסוק זה מוכח שאין גורן ללא קיבוץ ואיסוף כמה דברים, והיינו לפחות בשני פירות. ותוספות אומרים שזה לא דרשה ממש, אלא אסמכת בלבד. והראב"ד מסביר שלשון אמיר הוא כמו עומר, שהוא לפחות שניים, ולשון קיפצם, היינו שנעשה בהם מעשה נוסף שקובצו אליו יחד, והיינו ספיטתם במלח. לאל בדף פחת עמוד בדנה הגמרא בלף שלא תחסום שור בדישו, האמור בספר דברים פרק חפי פסוק ד', ואגב שהזכירה הגמרא שפועל אינו אוכל בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר, מבררת כעת הגמרא אם האיסור לחסום שור נאמר גם כאשר השור דש בדבר שנגמרה מלאכתו, וכן כשהוא דש בתבואה של תרומה או מעשר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, פרות המרקסות בתבואה דורכות על שעורים מיובשות כדי להסיר את קליפתן, ובשעת הדישה מתחייבת התבואה במעשר. הן פרות הדשות בתבואה של תרומה ומעשר, בסדר הפרשת תרומות ומעשרות כך הוא, מפריש תרומה גדולה ששיעורה בכל שיעור ונותנה לכהן, ומפריש מעשר ראשון ששיעורה עשירית מהפירות ונותנה ללוי, והלוי מפריש מתוכו עשירית ונותנו לכהן, וזוהי תרומת מעשר, ועוד מפריש הבעלים עשירית נוספת מהפירות למעשר שני ואוכלו בתערה בירושלים, ובשנה השלישית והשישית לשמיטה מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני. אז אם כן, פרות הדשות בתבואה של תרומה ומעשר מותר לחוסמן מלאכול, ואינו עובר בכך משום איסור בל תחסום, כיוון שמה שאמרה התורה לא תחסום שור בדישו, היינו בתבואה רגילה שאינה תרומה ומעשר, שהרי בדרך כלל מפרישים את התבואה והמעשר רק לאחר שדשים אותה, וממרחים אותה, מחליקים אותה את הערמה, שאז חל עליה חיוב תרומה ומעשר. ולא אסרה התורה לחסום באופן שאינו מצוי, שיפריש תרומה ומעשר קודם שחל חיובו. וכן באופן שהפרות מרקסות בתבואה שכבר התחייבה התבואה בתרומה ומעשר, אין איסור בחסימתן כמבואר לאל בדף פייטט עמוד א', שלאחר שנגמרה מלאכתם להתחייב במעשר אין איסור, אבל מפני מרית עין כדי שלא יחשוד בו שעובר על האיסור שלא תחסום, מביא פירות חולין בשיעור בול מלוא אגרוף מאותו המין שידשה בו הפרה, ותולה למניחו בתוך טרקסלין שבפי עסק או סל התלוי בצברה ואוכלת ממנו. ואומר הריטב"א שכדי שלא יעבור בלא תחסום צריך לתלות לשיעור אכילתה, שהוא ארבעה קבין לפרה ושלושה קבין לחמור, כמבואר לקמן בדף צדי א' עמוד א', אבל כאן, שבאמת אינו חייב בכך, ותולל רק משום מרית העין, די בשיעור זה בכדי שיראו שמאכילה ואינו עובר באיסור חסימה. ועוד כותב הריטב"א שבול זהו השיעור שרגילה לאכול ללא דישה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אף שאינו יכול להביא למין אחר, אבל מביא קרשינים, כוסמת ותוללה, משום שהקרשינים יפות למין הכל, בריאות וטובות ליותר משאר המינים. ותוספות יום טוב במסכת שבת פרק א' משנה ה' כתב שאין הכוונה לקוסמין מחמשת מיני דגן, שהרי הקוסמין למאכל אדם, ואילו הרמב״ם כתב שקוסמת זו היא מאכל בהמה. והראשונים נחלקו האם רבי שמעון בר יוחאי חולק על תנא קמא ומפרש את דבריו. הראש כתב שרבי שמעון חולק על תנא קמא, שלדעת תנא קמא אינו רשאי לתת לקרשינים, אלא חייב לתלות לה את אותו המין שהיא דשה בו, ורבי שמעון מתיר בקרשינים. כך גם משמע מהתוספות. בדיבור המתחיל אמר לאותה ניתור, ובתוספות ריד כתב שעיקר מחלוקתם היא לעניין פרה הדשה בתבועה של תרומה ומעשר, שתנקם המתיר לחוסמה ורבי שמעון אוסר לחוסמה, ואף שאסור להכילה תרומה ומעשר, יביא לחולין ממקום אחר. ומלבד זה הוסיף רבי שמעון ואמר שיכול לתת לה קרשינים כיוון שהם יפות לה. והוא הדין שיסבור כן בפרה הדשה בתבועת חולין שיכול לתת לה קרשינים. ובזה לא ידוע מה יסבור תנקמה, אם כשדשה בחולין רשאי להביא לה קרשינים, או שחייב להניח לה לאכול מאמין שהיא דשה. והריטב"א כתב שרבי שמעון לא חולק על תנקמה אלא מפרש את דבריו, שאף שאינו רשאי לתלות למין אחר, רשאי לתלות לקרשינים. והוכיח זאת, שהרי לכמן הגמרא מביאה את דבריו כדי לפשוט את הספק לעניין אוכלת ומטרזת, ואם תנקמה חולק עליו, הייתה הגמרא צריכה לומר שהדבר שני במחלוקת תנאים. מקשה עכשיו הגמרא סתירה בין ברייתא זו לברייתא אחרת, ורמיני ישאל אותך סתירה בין הברייתות שנינו בברייתא אחרת, פרות המרקסות בתבואה רשאי לחוסמם, ואינו עובר משום בל תחסום, ופרות הדשות בתרומה ומעשר עם חסמם, עובר משום בל תחסום, ונוכרי הדש בפרתו של ישראל אף עם חסמה בהסכמת בעליה ישראל, הבעלים אינו עובר משום בל תחסום, וישראל הדש בפרתו של נוכרי וחוסם אותה, עובר משום בל תחסום. כותב רבינו יונתן שמביא השיטה מקובצת שהאיסור לדוש בפרת נוכרי כשהיא חסומה זה רק למאן דאמר צער בעלי חיים דאורייתא. כאמור לאל בדף למד בית עמוד בית, אבל למאן דאמר צער בעלי חיים דרבנן אין איסור לא תחסום בפרת נוכרי. מבארת הגמרא את סתירת הברייתות, קשיא תרומה התרומה, קשיא מעשר המעשר, שבברייתא הראשונה מבואר שבין בתרומה ובין במעשר אין איסור לא תחסום, ואילו בברייתא הזו מבואר שבשניהם יש איסור. מיישבת הגמרא חלק מהקושייה ואומרת, בישלמה מובן הדבר שתרומה התרומה לא קשיא, אין זו קושייה ואין זו סתירה, כיוון שניתן לחלק ולומר שכאן בברייתא הראשונה מדובר בתרומה ממש ולכן אין איסור לא תחסום, וכתם שיתבהר לאל, ואילו כאן בברייתא השנייה מדובר בגידולי תרומה, שזרה את התרומה וצמחה, ותבועה זו נקראת גידולי תרומה, וכיוון שמן התורה אין הגידולים נחשבים תרומה, לכן יש בהם איסור לא תחסום. והטעם שמן התורה פוקעת הקדושה מגידולי תרומה, זה משום שכאשר נזרעה התרומה, התקלה גוף הזרע באדמה ובטל איסורו, ומה שגדל הוא דבר חדש שאין בו איסור תרומה. אמנם מדרבנן יש לגידולי תרומה דין תרומה, וזוהי אחד משמונה עשר הגזירות שגזרו בית שמאי המבוארות במסכת שבת בדף י"ז עמוד ב', ופירש רש"י שהטעם שגזרו היה משום שחששו שמא במקום לתת את התרומה לכהן יזרעו אותה אנשים כדי להרוויח את גידוליה, או שמא התרומה תיטמע ביד הכהן ובמקום לשורפה מיד ישעה אותה כדי לזורעה ולבסוף ייכשל ויוכלנה בטעות. מסיימת הגמרא ואומרת אלא מעשר המעשר עדיין קשיא, עדיין יש סתירה. מנסה הגמרא לתרץ גם את חלקה השני של הקושייה ודוחה זאת מיד, וכי תימא אם תרצה לומר שמעשר המעשר נמי לא קשיא, גם אין סתירה, כי יש לחלק ולומר שכאן בברייתא הראשונה מדובר במעשר ממש ולכן אין איסור לא תחסום, וכאן בברייתא השנייה מדובר בגידולי מעשר ובהם יש איסור לא תחסום. אי אפשר לחלק כך משום דביש למה גידולי תרומה הרי דינה מדרבנן כתרומה, והוא צריכה ברייתא לחדש שמכל מקום יש בהם איסור לא תחסום, אלא גידולי מעשר הרי חולין גמורים נינו, הם חולין גמורים ואפילו מדרבנן דתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ט' משנה ד', גידולי תבל פירות שאינם מאוסרים וגידולי מעשר שני הרי הם חולין. והטעם שגידולי תבל הם חולין כיוון שרובו של התבל הוא חולין, ולכן אם זרו את התבל לצמח, הרי דין הגידולים ככל תבועה שלא חל עליה חיוב הפרשה תרומות ומעשרות קודם שהיה מרוח. ולא אומרים שכיוון שכבר חל עליה חיוב הפרשה קודם שנזרע, גם הגידולים יהיו חייבים במעשר מיד. כך מסביר רש"י במסכת פסחים דף ל"ד עמוד א'. ובגידולי מעשר שני לא גזרו שמה ישעה אותם משום שאין לו סיבה להשותם, שהרי יכול לחללה מיד על מעות. אומרים התוספות בדיבור המתחיל גידולי. ואם כן פשוט שיש בהם איסור לא תחסום, כמו בכל תבועת חולין, ולא הייתה הברייתא צריכה לחדש זאת. והריטב"א הוסיף לבאר את הקושייה שהרי במעשר מותר לו להכיל את הבהמה בידיים מגידולי המעשר, ואם כן כיצד ערבה הברייתא את דין המעשר עם דין התרומה, הרי בגידולי תרומה אסור מדרבנן להכילה מהגידולים, ומשום כך צריך לתלות לטרסקל, ואילו במעשר אינו צריך לתלות לטרסקל. מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות לעניין מעשר ואומרת אלא לא קשיא, הברייתא השנייה אומרת במעשר אסור לחסום, עוסקת בפרה הדשה תבועה של מעשר ראשון, וכיוון שמעשר ראשון מותר לזרים, הרי הוא מכונה דישו של הבעלים. ואסרה התורה לחסום בו, והברייתא הראשונה המתירה לחסום במעשר, עוסקת במעשר שני חוץ לירושלים, שכיוון שהוא אסור באכילה מן התורה, אינו קרוי דישו של הבעלים, ומותר לחסום. והיא ביתה אם תרצה אתרץ לך באופן אחר, והיה שתי הברייתות עוסקות במעשר שני, ולא קשיא, אין סתירה, רבי מאיר והרבי. רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במשנה במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב' לגבי המקדש אישה במעשר שני, רבי מאיר אומר אינה מקודשת, ורבי יהודה אומר שמקודשת. מבארת הגמרא, הברייתא הראשונה סוברת שמותר לחסום בתבואת מעשר, סוברת כרבי מאיר דאמר מעשר שני ממון גבוה, ממון של השם הוא, ואין זה בכלל דישו האמור בתורה לגבי איסור חסימה. והברייתא סוברת שאסור לחסום בדישת מעשר, סוברת כרבי יהודה שאמר מעשר שני ממון אדיוטו, ולכן הוא בכלל דישו שעשרה התורה לחסום בו. מוראי ורבותיי, חי וראה נחות מבסיעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, ודף פי ט' במסכת בבא מציע עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין ממעטים אכילת פועל המנקש בצלים מהפסוק ואל כליחה לא תיתן? שאלה שנייה, באיזו אופן פועל המפריד תמרים ותאנים שנדבקו יכול לאכול מהם? שאלה שלישית, מניין שבשבע השנים שכבשו ישראל את הארץ ובשבע השנים שחילקוה נתחייבו בחלב ולא במעשר? שאלה רביעית, באיזו אופן התירה התורה לגרום לאכילת הרבה פירות? שאלה חמישית, מדוע תבילה במלח קובעת לעניין מעשר? והשאלה האחרונה על דף פייטט, מתי תבילה של מלח קובעת למעשר לאבאי ולרבא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית, היום הזה בתלמוד תורתנו בדף פייטט, במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלינו על טוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום, ויתלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות, של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. אוחזים עלו במסכת סוטה אשר בסדר נשים פרק זין משנה זין. משנה זו עוסקת בברכות כהן גדול ששנינו לאל, שהן נאמרות דווקא בלשון הקודש ביום הכיפורים לאחר עבודת היום הנעשית בקודש הקודשים. היה הכהן הגדול קורא בתורה את הפרשיות הנוגעות לענייני היום, ומברך שמונה ברכות, והמשנה מפרטת את סדר קריאת הפרשיות, ואת הברכות הנאמרות אחריה. אומרת המשנה, ברכות כהן גדול כיצד הן נאמרות? חזן הכנסת, שמש בית הכנסת שבהר הבית, נוטל את ספר התורה מונח בבית הכנסת, ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן של הכהן הגדול, והסגן נותנה לכהן הגדול. וכהן גדול עומד ממקום מושבו ומקבל את ספר התורה מיד הסגן וקורא בו כשהוא עומד, וקורא בו פרשת אחרימות, בפרשת אחרימות אשר בספר ויקרא, את סדר עבודת יום הכיפורים, וכן את פרשת אח בעשור לחודש השביעי העוסקת ביסורי המלאכה ומצוות התענית של יום הכיפורים. ואחר כך גולל סוגר הכהן הגדול את הספר תורה ומניחה בחיקו ואומר לשומעים, יותר ממה שקראתי לפניכם בענייני היום כתוב כאן. כלומר, אף מה שעתיד אני לקרוא לפניכם בעל פה כתוב הספר הזה, ולאחר מכן קורא הכהן הגדול את פרשת ובעשור לחודש השביעי שבחומש הפיקודים ושבספר במדבר, שעוסקת בקורבנות המוספים של יום הכיפורים, אבל אינו קורא פרשה זו מתוך ספר התורה, אלא קורא אותה בעל פה. ולאחר הקריאה מברך עליה הכהן הגדול שמונה ברכות על התורה, מברך אשר נתן לנו תורת אמת, ועל העבודה שעבד בבית המקדש מברך רצה. ועל ההודיה מברך מודים אנחנו לך. ועל מחילת האבון מברך אתה בחרתנו וחותם מלך מוחל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו ישראל, ועל המקדש מתפלל שתשרה בו השכינה, ועל ישראל מתפלל שיבשו מאויביהם, וכן מתפללו על הכהנים שיתברכו ותירצה עבודתם, ועוד ברכה נוספת על שער התפילה שהיא תפילה על שער צורכי עם ישראל. מסכת סוטה פרק ז' משנה ח' שחותמת את הפרק השביעי. פרשת המלך כיצד הייתה נקראת במוצאי יום טוב הראשון של חג הסוכות בשמיני, דיינו במוצאי שביעית לאחר סיום שנת השמיטה, עושים לו למלך בימה של אצבע הזרה, והוא עולה ויושב עליה, שנאמר בספר דברים מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. חזן הכנסת, שמש בית הכנסת שבהר הבית, נוטל את ספר התורה מונח בבית הכנסת ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן של הכהן הגדול, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ממקום השבוע ומקבל את ספר התורה מהכהן הגדול וקורא בו כשהוא יושב. מספר את המשנה על מקרה יוצא מן הכלל, אגריפס המלך עמד וקיבל את ספר התורה מהכהן הגדול וקרא בו כשהוא עומד, על אף ששנינו שמלך קורא בישיבה ושיבחו חכמים על המעשה הזה, וכשהגיע בקריאתו למה שנאמר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, למנות אותו למלך, זלגו עיניו דמעות משום שפסוק זה פוסלו מן המלכות. אמרו לעם, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה. ומפרט את המשנה, אילו פרשיות קורא המלך וקורא מתחילת אילה הדברים עד פרשת שמע, ולאחר מכן קורא את פרשת שמע ומדלג לפרשת ויה עם שמוע, ומשם מדלג לפרשת עשר תעשר, ומשם מדלג לפרשת כי תחלה לעשר, ומשם חוזר למפריע לפרשת המלך, פרשה עוסקת במינוי המלך והנהגותיו, ולאחר מכן מדלג לברכות וכללות שיגומר את כל הפרשה. שמונה הברכות שהכהן הגדול מברך אותם לאחר קריאתו ביום הכיפורים כמפורט במשנה הקודמת, אף המלך מברך אותם לאחר קריאתו בהקהל, אלא שנותן ברכה של רגלים תחת הברכה של מחילת האבון, כלומר במקום ברכת מחילת האבון שאמר הכהן הגדול ביום הכיפורים, היה המלך אומר ברכה של רגלים, דהיינו שבברכת אתה בחרתנו היה חותם מקדש ישראל והזמנים. והמשנה היומית שלנו, בכלל אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, יוטט באייר, למדלת לעומר תפשין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף התשעה ושמונים, דף פי תת, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ונוער מעלה בכל מיני דמית, המחר יום שלישי פעמיים כתוב, חף באייר, תפשין פי דלת, ונלמד את הדף התשעים, דף צדיק, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, בכל מילי דמית, מנותן לתורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.